ספר עזרא. בסוגיה של הגיור ההמוני שלא הייתה, בגלל שבעצם התבררה כסוגיה של בגידה בגידה בנשים, אותם נשים שהלכו מהבעלים שלהם מבבל לארץ ישראל ונתפחמו פניהן, אז הם פשוט עזבו אותם. וזאת הסוגיה בעצם הראשונה שאנחנו פוגשים שמעידה על הקשיים הפנימיים שעברו שווי יהודה ובנימין. עזרא מטפל בזה, כמו שראינו, עושים תשובה גדולה ומגרשים את הנשים הנוכריות וגם את הילדים שלהם יחד איתם. ובסוף ספר עזרא יש רשימה של כל מי שהיה בדבר הזה. אנחנו... אני עוד לא קורא, עוד לא קראתי, אני תכף אקרא. אני אומר, אנחנו מתחילים היום, תחילת זמן חורף, מתחילים ספר נחמיה. סיימנו את ספר עזרא, 10 פרקים, ספר נחמיה זה 12 פרקים נדמה לי, מתחילים אותו. קצת רקע, אני אומר עוד פעם, יש הרבה דעות בחוקרים וכו', קצת רקע מהנחמיה ומה ההבדל בעצם. מה? 13 פרקים, כן. ומה ההבדל בין, מה ההבדל בין, בין ספר עזרא לספר נחמיה? בוא נגיד ככה, הציר המרכזי של התנ״ך זה כמובן מה? תודה רבה חנן, ברוך תהיה. כמובן הנבואה. התנ״ך הוא ספר נבואה, הוא לא ספר היסטוריה. על הדרך הוא גם מספר סיפורים היסטוריים, אם יש בהם צורך, אם יש בהם צורך נבואי. אבל אם אין בהם צורך נבואי, אז הוא לא יספר אותם. ההוכחה הכי טובה, והבאנו אותה כמה פעמים, זה מהפרשות שלנו בראשית ואלך לך, אם בסך הכל מקריחה עד קריחה, יש משהו כמו 3,000 שנה, נכון? מבריאת העולם ועד סוף סוף יומי עזרא. אברהם אבינו 1948, זה כמעט 2,000 שנה מאברהם אבינו. אחר כך עוד 400 שנה עד אולי יותר אפילו, עד יציאת מצרים זה כבר 2,500. עוד 900 שנים של... השהות בארץ ישראל עד המקדש, והמקדש אנחנו מגיעים כבר לאזור 3,500 שנים, פחות או יותר, מקריחה לקריחה. אז בתוך ה-3,500 שנים הללו, זה, כל זה, החלק הזה, כן, הנה, עד פה בדיוק, כל זה, זה 2,000 שנה, וכל זה, זה 1,500 שנה. ככה לא כותבים ספר היסטוריה, זה לא, איפה כאן הפרופורציות? כי פה אין מה לספר. טיק טיק טיק, מריצים, 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 מריצים מהר מהר, עד שמגיעים לאברהם אבינו, וכאן יש הרבה מה לספר, כי זה אברהם ותולדות האומה הישראלית. אז המרכז של ספר התנ״ך זה הנבואה. מה זה?
התורה עצמה, ספר בראשית, כמעט 2,000 שנה,
כמו שאתה עושה דברים, זה היה 2,000 שנה. כן, נכון. וגם, נכון. ובאותם שנים שהנבואה מסולקת מעם ישראל, 38 שנים, מתוך ה-40, בסך הכל ספר במדבר ודברים מתארים שנתיים או שלוש שנים, השנה הראשונה, השנייה וה-40 מתוך 40 שנה שהם מסתובבים במדבר. איפה עוד 38 שנים? תשובה, אין מה לספר כל כך. הן מסתכמות השנים הללו במשפט אחד, ונסוב את הר סעיר ימים רבים. אלא מה, כמו שאפשר להבין, זה לא חד-חד ערכי, כלומר זה לא, יש חלקים בתנ״ך שהם חלקי מעבר עד הנבואה, ויש חלקים שהם חלקי מעבר של נובלות נבואה. אז כן, אפשר לראות איך ההתגלות האלוקית, נגיד בספר בראשית, היא מצומצמת מאוד בפרשת נוח, מעט מאוד דיבורים אל נוח, צא מהטבע, כנס אל הטבע, משהו כזה, וכשאברהם הופיע, ובין נוח לאברהם עוברות עוד איזה כך וכך שנים, 1,000 שנים כמעט, אז כמעט אין דיבור אלוקי. ולעומת זאת שמגיע אברהם, הקדוש ברוך הוא מתגלה לאברהם הרבה מאוד, וליצחק וליעקב וכו' וכו'. ככה זה בהתגלות הנבואה, ככה גם בהסתלקות הנבואה. ואפשר, אם אפשר, אפשר לומר שהספר אולי היחיד בתנ״ך, שהוא אין עליו שום ליווי נבואי. הוא ממש במובן הזה קרוב לזמננו, כי הוא עוסק, אפשר לקרוא לזה מה שהרב צבי יהודה קורא, הפוליטיקה האלוהית. זה פוליטיקה, פוליטיקה גמורה, היא פוליטיקה אלוהית, אבל היא פוליטיקה. ובמובן הזה זה ספר שהוא מאוד מאוד רלוונטי אלינו, כי גם אנחנו פועלים היום, לצערנו הרב, פועלים בלי מעטפת נבואית, זה ספר נחמיה. כי בספר עזרא עדיין יש ליווי נבואי, ראינו את זה רק בשיעור הקודם, איך מלאכי הוא עזרא בעצם מתאר לנו מבחינה נבואית את העוולות שנגרמו בספר עזרא. ועזרא בעצמו הוא בעל רוח הקודש, הוא בעל, הוא עזרא הסופר וכו' וכו'. מה? כן, אסתר, נכון. יש הבדל אבל. הבדל, רוח הקודש. לא, רוח הקודש זה אחרת. נבואה זה דיבור ישיר שהקדוש ברוך הוא מדבר עם האדם ומצווה אותו. רוח הקודש זה מין ידיעה, כיוון שאין לי רוח הקודש, אז אני לא יודע להגיד לך בדיוק מה זה, אבל זה רוח הקודש יש גם בימינו אפילו. יש אנשים גם בימינו עם רוח הקודש. ונבואה אין בימינו. הזכרתם את אסתר ויפה הזכרתם, אבל אסתר כבר בשיעורים על אסתר אמרנו שהיא יוצאת דופן והיא נכתבה בחוץ לארץ וכו' וכו' וכו'. והנה חינם, גם אסתר שייכת בעצמה לאותו ז'אנר, אבל היא יוצאת דופן, לא מוזכר בשם השם. הספר היחיד שנערך ונכתב וקורא בארץ ישראל ואין לו ליווי נבואי אלא הוא ממש ספר פוליטי, זה ספר נחמיה, ולכן מאוד מאוד מעניין להתבונן. אנחנו ממש נהיה עכשיו פוליטיקאים ונראה איך מתנהלת פוליטיקה אמיתית, פוליטיקה שמנהל אותה מנהיג ולא פוליטיקאי, כאילו. בסדר? אז נתחיל. דברי נחמיה בן חכליה, ויהי בחודש כסלו שנת 20, ואני הייתי בשושן הבירה. ויבוא חנני אחד מהחיו ואנשים מיהודה, ואשלם על היהודים הפלטה אשר נשארו מן השבי ועל ירושלים. ויאמרו לי הנשארים אשר נשארו מן השבי שם במדינה ברעה גדולה ובחרפה, וחומת ירושלים מפורצת ושעריה ניצתו באש. ויהי כשומעי את הדברים האלה, ישבתי ואבכה ואתאבל לה ימים, ואהי צם ומתפלל לפני אלוהי השמיים. ואומר, אנא אדוני אלוהי השמיים, האל הגדול והנורא שומר הברית וחסד לאוהביו ולשומרי מצוותיו, תהינה אוזניך קשבת ועיניך פתוחות לשמוע אל תפילת עבדיך, אשר אנוכי מתפלל לפניך היום, יומם ולילה, על בני ישראל עבדיך, ומתוודה על חטאות בני ישראל, אשר חטאנו לך. אני ובית אבי חטאנו. חבל, חבלנו לך ולא שמרנו את המצוות ואת החוקים ואת המשפטים אשר ציווית את משה עבדך. זכור נא את הדבר אשר ציווית את משה עבדך לאמור, אתם תמעלו, אני אפיץ אתכם בעמים. ושבתם אליי ושמרתם מצוותיי ועשיתם אותם ממייני דרככם בקצה השמיים, משם הקבצם, ואביא אותי אל המקום אשר בחרתי לשכן את שמי שם. והם עבדך בעמך אשר פליט בכוחך הגדול בידך החזקה, אנא אדוני, תהינה אוזנך קשבת אל תפילת עבדך ואל תפילת עבדך החפצים ליראה את שמך. והצליחה נא לעבדך היום, ותנאו לרחמים לפני האיש הזה, ואני הייתי משקה למלך. עכשיו, האוזן הרגישה של לומדי התנ״ך צריכה לזהות פה לפחות עוד שתי סיטואציות מקבילות בתנ״ך. דניאל. דניאל. מי עוד? אסתר. כשהיא הולכת אל המלך. ו... ושר המשקים. שר המשקים, אצל יוסף. כלומר, אבל לפני שרק נעשה כאן את ההקבלות, רק בואו ננסה להבין מה מבחינת השנים. מתי עלה עזרא לארץ ישראל? באיזה שנה? מה? לא, עזרא זה לא דניאל. עזרא זה עזרא. נחמיה זה עזרא. עזרא זה עזרא, ונחמיה זה נחמיה. שני אנשים. לא. מתי עלה עזרא לארץ ישראל? לא, למה? בוא נעשה סדר. חלילה. זרובבל, אבל עזרא עולה ירושלים בשנת 7 לארתחשסתא המלך. אנחנו טוענים שארתחשסתא זהו דריווש. נחמיה מדבר על חודש כסלו שנת 20. למי? לארתחשסתא המלך, זה כתוב גם במפורש אחר כך. בפרק ב' והיא בחודש ניסן, שנת 20 לארתחשסתא המלך וכו'. אז מדובר על 13 שנים פער בין עליית עזרא לעליית נחמיה, שאנחנו לא יודעים מה קרה בהם. 13 שנים. אנחנו יכולים לשער. מה? או, אתה שואל שאלה מצוינת, מה מפריע לך? כן.
אנשי העלייה הראשונה
ואנשי העלייה השנייה, לא... כן. נפל מכון, חל. או, תדביק את מכון. אז מוטי כאן מאיר בצדק שכאילו הביטויים כאן הם ביטויים שזה נראה כאילו חזרנו חזרה לחורבן הראשון, נכון? לא הבנתי? כן, כן. אז עכשיו צריך ליישב את זה. אז אנחנו כנראה... מה? לא, 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 לא היה שם. אז צריך ליישב את זה. אז כנראה הכוונה היא כזאת. ב-13 שנים האלו שעזרה עולה, מה שעזרה עושה דברים יפים מאוד. מקים מערכת משפטית, מקים זה, מגרשים את כולם. אבל מבחינה ביטחונית, מה שקורה כאן ב-13 שנים האלו מבחינה ביטחונית, זה מתפתחת פה כזאת סכנה שמאיימת על היישוב היהודי כולו. כלומר, מכיוון שכל הכתבים שניתנו עד היום, כל ההרשאות שניתנו עד היום, אף אחת מהם לא כללה סמכות שימוש בכוח צבאי. אז בעצם הפליטה שנמצאת כאן, פליטת יהודה שנמצאת... בדיוק. מתחיל, יש כאן פרעות, וזה, ו-13 שנים, פרעות תרפת, המרד הערבי העליון, פרעות חברון, חברו את כל הפרעות האלו ביחד, ובסופו של דבר, הרצף הפרעות האלו מאיים להפוך למסה קריטית, שהולך למוטט את כל הסיפור הזה. עד כדי כך. ולכן, זה בעצם מה שנחמיה שואל, וזה גם התגובה. כלומר, בעצם, אם אני מבין נכון, הסיבה שהכתוב כאן משתמש במינוחים כאילו מהחורבן, בעצם בא לומר, תקשיב, החורבן שהיה, הולך לחזור. או החורבן שהיה, אנחנו הולכים לחזור חזרה לאותה נקודה, כי בעצם אותם 42,000 שעלו עם עזרה, אין להם את היכולת להגן על עצמם. וכל מי שנמצא כאן, המקומיים, הפלסטינים המקומיים, לאט לאט מרימים את ראשם ומתגברים, ובסופו של דבר הם יחסלו אותם. שזה בעצם מה שנקרא תוכנית השלבים. בהתחלה נציק להם, נפריע להם בסוף, נקום ונעלה ונחסל אותם. אנחנו נראה שהייתה תוכנית אופרטיבית כזאת גמורה בספר נחמיה. הם תכננו לעלות ולהשמיד את המדינה הקטנה שעוד לא קמה, כאן זה עוד לא מדינה, אבל אם אנחנו מנסים להיזכר, הרי מה הייתה כוונת הערבים, כשאתה חושב על זה, נגיד, היום אנחנו יודעים שמחרית יום כיפור, מעולם סדאת לא התכוון להגיע מעבר למצרים, למיטלה ולג'ידי. מעולם לא התכוון, הוא התכוון, זה היה התוכנית שלו, אנחנו לא ידענו את זה, ולכן, אבל הוא התכוון להגיע, להחזיר את הכבוד הערבי. כנראה שגם, ידידיה, ברוך הבא, וואי, התגעגענו אליך, ברוך הבא בשם השם. אורך ימים ושנות חיים ושלום יוסיפו לך. ידידיה יושב לידי, כן, בדיוק. יזהר, תן לו לשבת כאן, לידידיה. הנה, הוא יושב כאן. הנה, בכבוד, ידידיה, פה. שים אותו כאן. הנה, היי, בשב. ברוך תהיה. אז אנחנו יודעים שהם לא התכוונו. וכנראה שגם אסד לא התכוון באמת להגיע לכנרת, אחרת הוא היה עושה את זה, אם הוא היה רוצה, הם היו כאלה מבועלים מעצמם. אבל במלחמת השחרור, הם התכוונו לחסל את היישוב היהודי. זה היה נראה להם איזה מין, מעיפים אותו ונפליפים אותו, הם התכוונו להשמיד את היישוב היהודי שעומד כאן. לגרש אותו ולהשמיד אותו. אז גם כאן בספר נחמיה זה בעצם התוכנית, ולכן כשנחמיה מקבל דיווח, ואני רוצה לומר עוד משהו, כן, נחמיה כנראה לא היה היחיד שהיה לו פונקציה ותפקיד בבית המלך. שר המשקים, דרך אגב, הכוונה יועץ. זה לא אחד שמוזג למלך, זה לא ברמן, אלא שר המשקים, כשאתה רוצה להתייעץ עם מישהו, אתה מזמין אותו לכוס קפה או לכוס יין, יושבים, כמו שהחשברוש רוצה לעשות איזה משתה וכולי, להיוועץ, הכל סביב משתה. שר המשקים הוא היועץ הראשי למלך. ולכן יוסף מבקש משר המשקים, שכשאתה נותן למלך עצות, תגיד לו, תשמע, יש לי את הטובה לתת לך, יש פה איזה מישהו שכדאי לשחרר אותו. אז היו הרבה פונקציונרים שנכנסו לתוך המערכה, לתוך המערכת, אבל אף אחד מהם זה כבר לא הזיז לו, מה קורה בירושלים. אנחנו כבר הסתדרנו, אנחנו, אתם יודעים, יש איזה תפקיד בממשל, ראיתי שהוא כזה כמו משורן ליהודים, ראש הסגל של הבית הלבן. המון פעמים יש את זה, זה יהודי. כזה של היה רם עמנואל, היה לפניו עוד איזה אחד, כאילו מין מוברגים כאלו. אז זה בעצם מה שקורה כאן. אבל נחמיה, בניגוד לשאר חבריו, הוא הדבר הזה מזעזע אותו. שבעצם כל מפעל העלייה עומד בסכנה, ולכן הוא מחליט ללכת ולשים נפשו בכפו, בדיוק כמו אסתר שניגשה אל המלך לבקש ממנו בקשה מסוכנת מאוד, בקשה שעלולה להתפרש כסוג של מרד. בדיוק כמו יוסף, אולי כמו דניאל. נחמיה הולך לבקש מהמלך דברים שלא ביקשו עד עכשיו. עד עכשיו, המלך בנדיבותו נתן עצמאות דתית, נתן רשות לעלות, קורש, נתנו כל מיני דברים, אבל מה שנחמיה הולך לבקש, זה כבר סיפור אחר לגמרי. כן. רק לפני שנעשה את הדבר הזה, יהיה מעניין להסתכל על התפילה, טיפה לעיין בתפילה של נחמיה. תושבי הארץ הלא יהודים היו פורעים. אתה מבין, הם לא... כן, לא, הם היו פורעים, והם... תפילת נחמיה, כן? אז הוא מתפלל לקדוש ברוך הוא. האימפריה מלמעלה, כן. אבל אתה יודע איך זה. כאילו, זה פה היה כאן הפקרות. קודם כל הוא מתחיל מבידוי, לא שמרנו, זכור את הדבר, אבל כאן, בפסוק ת', זכור את השמה שצווית את משה עבדך לאמור, אתם תמעלו ואני אפיס אתכם בעמים, ושבתם אליי, ושמרתם מצוותיי, ועשתם אותם, אם יהיה נידחם בקצה השמיים, שם הקבצם, והביאותים אל המקום אשר בחרתי לשכן את שמי שם, והם עבדיך ועמך, אשר פלית בכוחה הגדול, מי זה הם? איזה ישראל? שבארץ ישראל. לא המיליונים שנמצאים בבבל, אלא 42 אלף איש, אולי טיפה יותר, שנמצאים בארץ ישראל. הם עבדיך ועמך, אשר פדית בכוחך הגדול. זה סיפור על הרב קוק, עכשיו זה היה הרבה סיפורי יום טוב ראשון, יום טוב שני, כל הדברים האלו. אז היה יהודי אחד שהגיע לשמחת תורה פה לסוכות לארץ, ובא לשאול את הרב קוק, מה הוא בא לשאול את הרב קוק, איך הוא צריך לנהוג? אז הרב קוק אומר לו, מה? הוא אומר לו, כי בדעתי לחזור חזרה לחוץ לארץ מיד אחרי החג. אז הרב אמר לו, זה לא דעת, זה חוסר דעת. והוא לקח לו את הדרכון ולא החזיר לו אותו. הוא הכריח אותו להישאר בארץ, ואז כל המשפחת היהודי הזה ניצלה מהשואה וכו', בזכות הרב קוק. אז הם עבדיך ועמך אשר פלית בכוחה הגדול לך החזקה, זה וידוי ובקשה. והוא עכשיו בעצם מבקש, תצליח אותי לפני האיש הזה, לפני המלך, שלא יאיים עליי, שאני עכשיו... איי, איי, מה יהיה? לא, אין בלי מכון מאיר, מה זה? כי נפלתי, קמתי. פרק ב' ויהי בחודש ניסן, שנת 20 לארתחשסתא, המלך יין לפניו, ועשה את היין ויתנה למלך, ולא הייתי רע לפניו. לא, הוא אומר, אני הייתי כל כך רגיל. ויאמר לי המלך, מדוע פניך רעים? ואתה אינך חולה, אין זה כי אם רוע לב, ויראה הרבה מאוד. האדם הכי קרוב אל המלך זה שר המשקים. הוא גם הכי זמין להרעיל את המלך. שים לו איזה משהו ביין, אתה גומר אותו. אז המלך מצד אחד מאוד... כן. כן. ואם האדם הזה משהו שם חשוד, אם האדם הזה משהו שם חשוד, אז אוי ואבוי, אז זה מזכיר מה שהחשברוש, כן, מה שהחשברוש גילה, שבעצם אם הוא לא יכול לסמוך על, 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 על הקרובים אליו, על המן, זה בעצם אומר שעוד רגע חבל מתעדק לו מתחת על הצבא. אז הוא חושד בו. והוא אמר למלך, המלך לעולם יחיה, מדוע לא יראו פניי, אשר העיר בית קברות אבותיי חרבה, ושעריה וכלוב האש. והוא אומר לי, המלך, על מה זה אתה מבקש? והתפלל אלוהי השמיים. תראו, זה יופי. זה הפוליטיקה. יש כאן המון המון תפילה. אין פה נבואה. הוא לא יודע מה יהיה איתו, אבל תוך כדי שהוא ניגש אל המלך, הוא מתפלל. יש כאלה שמסבירים את ויגש אליו יהודה, שיהודה ניגש למשנה למלך מצרים, הוא לא יודע שזה יוסף, אבל הוא לא באמת ניגש אליו, ויגש אליו. ויגש אליו יהודה. הוא ניגש אל הקדוש ברוך הוא, אומר, אני יודע, המשנה למלך הזה, לב מלכים ושרים ביד השם. אני ניגש אל הקדוש ברוך הוא. אז ויאמר לי המלך, על מה אתה מבקש? והתפלל אלוהי השמיים, ואומר למלך, אם על המלך טוב, ואם ייטב עבדך לפניך, אשר תשלחני אל יהודה, אל עיר קברות אבותיי, ואבננה. בקשה מספר אחת. איזה בקשה זאת? בקשה פרטית, סוג של עלייה לקברי אבות, מסע שורשים. קברות אבותיי, א', לא מצאנו שנחמיה אבותיו היו קבורים שם, אבל זה מין בקשה כזאת, קברות אבותיי נמצאים שם, אני מבקש, תיתן לי רשות ללכת לאיזה מין מסע זמני, זה הבקשה הראשונה, בקטנה. ויאמר לי המלך, והשגל יושבת אצלו, עד מתי יהיה מהלכך, מתי תשוב? טוב, זה מסע זמני, אז אתה חוזר. וישלחני, ואתנה לו זמן. אני יוצא למסע זמני. טוב. עכשיו, אנחנו רואים גם כן בפוליטיקה התנכית, כמה הרבה מאוד תלוי במציאת החן האישית. כיוון שנחיה מוצא חן בעיני המלך, אז המלך נותן לו. אז בקשה הראשונה ניתנה לו כבר. הוא כבר קיבל סרטיפיקט ללכת. בקשה שנייה, ואמר למלך, אם על המלך טוב, יגרות ייתנו לי על פחוות עבר הנהר אשר יעבירוני עד אשר אבוא אל יהודה. טוב, לגיטימי, שאני אוכל לעבור בלי ביקורות. אבל הבקשה השלישית, ואיגרת אל אסף שומר הפרדס, אשר למלך, אשר ייתן לי עצים לקרות את שערי הבירה אשר לבית, ולחומת העיר ולבית אשר אבוא אליו, ויתן לי המלך כיד אלוהי הטובה עליי. את הבקשה האחרונה שהיא המשמעותית ביותר, הוא שומר לסוף. הוא אומר, ואם אפשר, אני מבקש ללכת לבקר את כיבות אבותיי, אישור מעבר לפני המלך, עצים. תן לי בבקשה אישור, עצים למה? לחומה. זה מין ככה, כבר המלך היה, כבר רוחו הייתה טובה לה, הוא בדק את זה. הוא בהתחלה ביקש בקשה קטנה, שזה הולך, המשיך. בסוף הוא ביקש בקשה מאוד גדולה. בקשה לקבל א' רשות, הוא אפילו לא מבקש רשות, הוא מבקש עצים, כאילו הרשות היא לבקש לקבל רשות, וגם לקבל עצים לבנות חומה. והמשמעות של חומה בתנ"ך, האמת עד ימינו, היא משמעות ביטחונית נטו. אין בה, יש גם משמעות קדושתית, אבל היא משמעות ביטחונית. הוא מבקש מהמלך רשות להקים בעצם, להקים צבא. להקים צבא. ויתן לי המלך כיד אלוהי הטובה עליי, ואבוא אל פחבת עבר הנער, ויתנה להם את אגרות המלך, וישלח עמי המלך שרי חיל ופרשים. כלומר, המלך הולך על זה. הוא נותן לו גם כוח צבאי. עזרא לא רצה כוח צבאי, גם בגלל עניין של אמונה, וגם בגלל שלעזרא לא היה מה לעשות עם זה. הוא לא ידע לנהל כוח צבאי. אבל נחמיה יודע לנהל כוח צבאי. אז הולך להגיע, ואני מבקש מכולנו להתרגש מהעניין הזה, בפעם הראשונה, אחרי יותר מ-100 שנה, הולך להגיע כוח מגן צבאי. כמו, אמנם הכוח מגן הזה הוא, הוא לא, מה זה? הוא כוח מגן צבאי שפועל תחת מה? תחת מטריה פרסית. איך נקרא לו? גדוד הפרדות העברי, או הבריגדה היהודית, או משהו כזה, כן? הוא עדיין לא כוח מגן עברי, מקורי, אמיתי, גם זה יגיע. אנחנו עוד נגיע למכבים, עוד נגיע לחשמונאים, צבא, עברי, נטו. שנלחם בגבורה עצומה, אבל מזה זה מתחיל. כוח מגן שמורכב ממפקדים זרים בחלקם, לדוגמה, אולי לאחד קראו וינגייט, אולי לאחד קראו אלוף מרקוס, איך קראו לו, היה לו שם, נכון? אולי הוא היה אמריקאי, וכו' וכו'. כל מיני אנשים בעלי ידע צבאי מצבאות זרים, שמוצא חן ביניהם הסיפור הציוני, והם באים לכאן כדי לתרום את חלקם. דרך אגב, את וינגייט הרי העיפו מכאן. הבריטים מאוד מאוד לא נראה להם מה שהוא עושה. הם שלחו אותו לאפריקה ושם הוא מת. ועד היום יש כאלה טוענים שיש קונספירציות שבעצם הרגו אותו, הפילו את המטוס בכוונה וכו'. מה? בכבוד. אני רוצה להתחיל משאלתך השנייה. ברור בעיניי, פשוט וזה, שכשבזאת השם תחזור סנדרים ותחזור הנבואה, יתווסף לספר התנך הזה הכבדה לצפרים, הספר הכפהי. שהוא יהיה הספר הכי גדול מכולם. וזה ספר גאולת ישראל. כן? ודאי, ודאי. התקופה שלנו היא התקופה הגדולה מכולם. אין תקופה יותר גדולה מבחינת המאורעות ההיסטוריים הנבואיים, שקוראים בזה, מה שהיה התקופה שלנו, קיבוץ גלויות בסדר גודל שלא היה, חזרת שכינה לארץ ישראל, חזרת התורה לארצה, אנחנו עוד באמצע התהליך, זה ייגמר בבית המקדש של מלך המשיח, אבל זה ודאי, ויכתבו את זה, יהיה ספר, כי אנחנו לא יכולים לכתוב את זה. למה, מה הדבר הזה מועיל? זה מועיל לנו ללמוד מפה איך מתמודדים היום, ולראות שמה שקורה היום, א', זה גם, כשאתה רואה שמה שקורה היום כבר קרה, אז אתה מבין, אתה מסיק, שמה שקורה היום זה תהליך אלוקי. תהליך אלוקי לא חייב להיות מלווה בקריאת ים סוף ועשר המכות. תהליך אלוקי יכול להיות גם מלווה בפוליטיקות, ובתכמונים, ובמלך כזה, ובמלך אחר, ובהצהרת בלפור, ובהצהרת קורש, ובהצהרת דריווש, ובאובמה כזה. כן? נכון? קורש ובלפור זה מקביל. כן.
השאלה אם באמת ההיסטוריה חוזרת לעצמה, ואנחנו צריכים להתחשב עכשיו את דעתו של אובמה כל הזמן, ובאיחוד האירופי, או שאנחנו להיפך, אנחנו צריכים ללמוד מפה, מכיוון שכבר חזרנו לארצנו, וקודם כל נתנו כוח להילחם וכולי וכולי, אז להיפך, אנחנו צריכים ללמוד מפה שעכשיו אנחנו צריכים ללמוד כבר אפשר כמה פרוציות ולעשות דברים בדעת עצמנו, ולא...
תראה... כן, בכל זה, אבל אני אומר, אתה יודע, יש כאלה שהם רואים את כל התנ״ך מהמקום של שמשון. יש כאלה, כל אחד. אבל מבחינת התקופה ההיסטורית, ספר נחמיה מקביל ליישוב היהודי העברי לפני הקמת המדינה. זה ההקבלה. לפני. ובאמת, אתה נוגע כאן בנקודה מאוד מאוד מהותית. האמת שזה ממש נהיה עכשיו חצי שיעור היסטוריה, חצי שיעור תנ״ך, כי אנחנו בדיוק בקט... זה בדיוק התנ״ך פה, הוא פחות נבואי ויותר... זה בדיוק הייתה המחלוקת, אפשר להגיד, המהותית בין האצ"ל לבין ההגנה. בין ההגנה לבין הפורשים, מה שהם קראו. כן? ההגנה טענה, אנחנו נקים מדינה רק על ידי שיתוף פעולה הדוק עם האנגלים. אנחנו, ולא רק שאנחנו צריכים, אנחנו, לא רק ששתף איתם פעולה, אנחנו גם לומדים מהם. איך מקימים צבא, איך מקימים מסגרות, איך מקימים זה. עכשיו, ולכן הם גם הסגירו אנשים שהלכו נגד המגמה הזאת, כי זה פגע מבחינתם במאמץ הלאומי להקים כאן מדינה. והפורשים אמרו, פתאום, האנגלים רק מפריעים, אנחנו נקים מדינה רק אם נגרש את האנגלים מכאן. אתה מבין, אבל זה בדיוק המאבק, איפה ה... נכון? שהיינו צריכים את שניהם. כן, תלוי לפי, כן, היינו צריכים את שניהם.
המאבק יקר גם קודם, האם להביא את האנגלים לפחות
לארץ. כן. נילי התכוונת, נילי. נילי, כן, כן, נכון, נכון, נילי, הם הפחידו כאן את כולם מאוד מאוד, ותכף תראו שזה מה שקורה כאן. כלומר, המוטיבציה של נחמיה להגיע ולהתחיל לעשות כאן פעולות צבאיות, מאיימת מאוד מאוד על מי? על אלה שנמצאים כאן. מה, אתה עכשיו באנו עם כל הרעיונות שלך, אנחנו, יש פה איזה סטטוס קוו, אנחנו קצת סובלים, אבל לפחות לא יהיה יותר נורא, ולכן, נחמיה שומר את התוכניות שלו בסוד. תראו, פסוק י' וישמע סנבלת אחורני, אני עוצר לרגע אחד, סנבלת אחורני וטוביה העבד הארמוני הם כאילו פלסטינים, בסדר? הם מקומיים שעושים כאן הרבה מאוד בעיות. אבל תראו כמה זה מורכב. דלגו רגע ממש לפרק האחרון בספר נחמיה, פסוק, או שני פסוקים לפני הסוף, פסוק כ"ח בפרק י"ג, ומבני יוידע בן אלישיב הכהן הגדול, חתן לסנבלת אחורני. כלומר, ההשפעות הפלסטיניות האלו נכנסות פנימה, יש פה קשרי חיתון ויש פה סוכנים סמויים, בתוכנו פנימה.
איפה היו
לאהבה? איפה היו לאהבה, כן. מישהו אמר לי שהזוג הזה... כן. זה יחסית happy end לסיפור הזה, היה יכול יותר גרוע. שהיא תהיה בבית כברות, זה גם היה יכול להיות. אז... טוב, אלישיב הכהן הגדול הזה, אנחנו עוד נעקוב אחריו, אחרי הדמות שלו. כן, הוא... טוב, עוד נגיע לזה. כל פנים, וישמע סנבלת
אחורני... זה באמת מסמן את הפלסטינים,
הם ניסו. וזה המלחמה לכל האורך, זה מה שעזרא מנסה, וזה מה שנחמיה מנסה.
במבחן התוצאה זה קרה,
נכון? במבחן התוצאה, חלק נכנסו, כן. מה אתה אומר?
זה לא נראה לי, לא מדויק שם. הם לא סתם...
הם שומרונים ודאי לא יהודים, כלומר... יכול להיות שהוא... עכשיו זה יהודי, מה? שמה? יכול להיות שהיהודי הזה, טוביה העבד ההמוני, זה יהודי, אני מעלה השערה, לא, אין לי זה, שברח יחד עם שארית הפליטה שהתגלה בן אחיקם לאזור... לאזור עמון, לא. אלה שהיו כאן בארץ ברחו, אבל ישמעאל בנתניה לקח את לבעליס מלך בני עמון. מה? יכול להיות שהוא הגיע פתאום משם ומופיע. איזה מין יהודי מקומי שהיה כאן ונטמע כאן באזור, והיה בעמון ופתאום...
יש
לזה
הרבה מחקרים, זה שאלית הרבה
מקומי
באזור
רבת עמון. מי? והוא יהודי? לפי המחקרים? כן, יכול להיות, בסדר גמור. כן. אז יכול מאוד להיות שהוא כאילו איזה מין איזה מין שריף מקומי, כן? שהשאיפות הלאומיות של עם ישראל לא מתאימות לו, כי זה יפגע לו ב... כן? בדיוק, יפגע לו ב... בכל השליטה שלו וכו'. ולכן הוא קורא כאן ברית עם, ה... עם, ה... עם הסמבלת האחורני, ויראה להם רעה גדולה, אשר בא אדם לבקש טובה לבני ישראל. ואבוא לירושלים והיא שם ימים שלושה. ברשותכם, ברשותכם, חי ורעי, חשבון קצר של תאריך. נחמיה אומר שהוא הגיע לירושלים וממתין שלושה ימים. אחרי שלושה ימים הוא עושה סיור מקיף על החומות ובודק אותם, ומשם מתחילה בניית החומה, שמסתיימת מתי? מסתיימת בפרק פרק וב, פסוק י"ד. זוכה אלוהי לטוביה ולסנבלת כמעשיו אלה, וגם לנועדיה הנביאה וליתר הנביאים אשר היו מיראים אותי, כמובן נביאי שקר, ותשלם החומה ב-25 לאלול ל-52 יום. אז תעשו לי חשבון מתי הגיע נחמיה לירושלים, ואיזה תאריך? ראש חודש אב. קפה באלול פחות 52 יום, ועוד שלושה ימים שהוא הגיע לפני כן, 55 יום, ראש חודש אב. מי הגיע בראש חודש אב? לפניו 13 שנה? עזרא. כלומר, זה תאריך מכוון. הרי זה קורה כאן בניסן, הדיבור שלו עם המלך. הוא מחייב, גם הוא כנראה עושה מסע, וגם הוא עושה עוצר בתחנות, וגם הוא מנסה לעורר אולי את העם, וגם הוא מגיע בכוונה לירושלים בחודש אב, שכמו שהזכרנו, היה בעצם חג המקדש. אבל כנראה שירדה מאוד מאוד ההתלהבות, וירדה מאוד מאוד העוצמה. כל פנים הוא מגיע בראש חודשה, ואז מה הוא עושה? בעקום לילה אני ואנשים מעט עם מי, ולא הגעתי לאדם האלוהי נותן אל ליבי לעשות לירושלים, ובהמה אין עם מי כי עם הבהמה אשר אני רוכב בה. אין עם הבהמה או בגלל הדיסקרטיות או בגלל שאין לו מספיק אמצעים, על כל פנים הוא לא אומר לאף אחד. זה שהוא לא אומר בחוץ לאויבים זה ברור, כדי שלא יתנגלו, אבל למה הוא לא אומר בפנים? תשובה, הוא מבין עם מי יש לו עסק. הוא מבין שאם הוא יתחיל, יבוא ויגיד תקשיבו בואו נבנה את החומה ויתחיל לעורר פה בלגן, כוחות ה... לא יודע איך קורא להם, השמאל, המקומיים, או כוחות ה... אלה שרוצים שקט, מה אתה עכשיו מעורר לנו את האויבים? אנחנו מסתדרים, טוב לנו, יש לנו כאן איזה סטטוס קוו, נכון שהמצב הולך ומדרדר, אבל אם אתה תעשה את זה יהיה יותר גרוע, ולכן הוא שומר את הדבר הזה בסוד. ויצאה בשער הגל לילה בלפני נתנין ואל שער האשפות, והיא שובר בחומות ירושלים, אשר הם פרוצים ושעריה הוקלו באש, ואעבור על שער העין ואל ברכת המלך, ואין מקום לבהמה לעבור תחתיי. ואהי עולה בנח הלילה, ואהי שובר בחומה, ואשוב ואבוא בשער הגיא ואשוב, והסגנים לא ידעו אנה הלכתי, ומה אני עושה? וליהודים ולכהנים ולחורים ולסגנים וליתר עושי המלאכה, עד כן לא הגעתי. ממש פעולה דיסקרטית, סודית ביותר. כי אם תגיד, אתם יודעים, יש... זה מתועד, הדבר הזה מתועד. מבצע הפצצת הכור בעיראק, נדחה כמה וכמה פעמים, מה שנקרא תמוז, מבצע תמוז בלהבות, או בחיל האוויר זה נקרא מבצע אופרה. הוא נדחה כמה פעמים, חלק הפעמים זה היה בגלל סיבות מבצעיות, אבל אחת הפעמים שנדחתה זה בגלל ש... מה? הדלפה. עזר ויצמן שהיה שר ביטחון, בזמן המבצע מי שהיה שר ביטחון זה בגין, אבל עזר ויצמן שהיה שר ביטחון בעבר. הוא פתאום תופס בלוויה של הבן של רפול בן שנהרג, טייס קרב, יורם, נהרג בלוויה של הבן של רפול, הוא תופס את, את דוד עברי, הוא אומר לו, מה אתם משוגעים, מה אתם זה, אתם רוצים, זה, יהיה פה, זה, 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 זה. איפה אתה יודע? אם הוא יודע, אז אולי עוד אנשים יודעים. נחו את זה. עכשיו, בלי ספק, אני לא חושד באף אחד שהוא בוגד, כמובן, זה, הכל לטובה. אבל יש אנשים שהם סוברים אחרת, ברגע שאתה מוציא את הידיעה אליהם, אז הם יעשו את הכל, להציל את המדינה, כדי לסכל את הדבר הזה, כולל הדלפות, כולל דברים שהם... אז לכן נחמיה שומר כאן על דיסקרטיות מוחלטת. כי מדומני שגם בן גוריון ניסה לעשות כן בהכרזת המדינה, רק לא הלך לו. כן, כולם... לשמור על הכרזת המדינה בצורה דיסקרטית. ההודעה הייתה מתבקשים להתכנס בארבע, בבית העם, בדורותו של תל אביב, ולא כתבו, לא אמרו למה, אבל כשהוא הגיע כבר כל השדרות הייתה, כולם ידעו שזה הכוון. והסגנים לא ידעו אנה הלכתי מה אני עושה ולא יודעים מה קורה וכו', ואומר עלי, עכשיו הנאום של נחמיה, תראו איזה יופי. ואומר עלי, אתם רואים את הרעה אשר אנחנו בה, אשר ירושלים חרבה ושעריה ניצלו באש. לכו ונבנה את חומת ירושלים ואינו נהיה עוד חרפה. נחמיה מתחיל קודם כל מהאמירה העקרונית. מזכיר את דוד המלך, את... אנחנו חרפה. זה שכל אחד יכול להיכנס ולזרוק אבנים ולעשות מה שבא לו בירושלים. זה חרפה. ונחמיה מציב קודם כל את האמירה העקרונית. זאת מנהיגות. לא את האמירה, לא את העניינים הפרקטיים. וזה. קודם כל את האמירה העקרונית. לכו ונבנה את חומת ירושלים ולא נהיה עוד חרפה. הוא מחזיר את המושג כבוד לאומי. שעבד לנו ממזמן, עוד בימי דוד המלך כבר אנחנו מתגעגעים אליו. כבוד לאומי, דבר חשוב מאוד. אתם מכירים עוד מדינה שאתה נותן שככה התנהגו בעיר הבירה שלה? כל יום זורקים אבנים וזה עושים מה ש... איזה מין? אה? מה עזרא בנה? מה עזרא בנה? לא. עזרא בנה מנהיגות דתית, בנה בתי דין, אבל מבחינה... זה כמו שתגיד שהייתה כאן מדינת ישראל, כי היה פה את היישוב הישן. היישוב הישן, זה מה שהוא עשה, עוד ישיבות, עוד ישיבות, אותם מותר, אבל הם לא בנו את התשתית הלאומית. לא יצאו מהחומות, לא פרצו דרכים, לא פרצו כבישים, ובוודאי לא התעסקו במצב הביטחוני, אלא רק עסוקים להתגונן ברדת החשיכה, לנעול את שערי העיר. אז עזרא מקים תורה, בלי ספק, אבל אין לעזרא... טוב, זה כבר חלק מהתהליך ליציאה מהחומה, זה כבר חלק מהחידוש. מה? גרו בירושלים. אבל ירושלים פרוצה, וכל רגע מישהו נכנס, וחוטף איזה נערה, וחוטף איזה מישהו, והפלסטינים עושים מה שהם רוצים. ואתה כולך באיזה מין מיעוט נרדף בתוך ארצך. הראשון שמגיע ומתחיל לדבר בשפה של כבוד לאומי, בשפה צבאית, זה נחמיה. זה ככה, זה מין איזה זקיפת גב, אבל זה לבד לא מספיק. מיד, סמוך, עובר לעשייתן, לאמירה העקרונית, הוא גם מציג תוכנית אופרטיבית מבצעית, הנה עברתי בחומה, אלו ואלו הפרצות, אלו ואלו הזה, כך וכך נעשה, יש כאן תוכנית, תוכנית ריאלית, ואז זה נופל כאילו, עוד שנייה, ושלוש, ארבע, טוב, תביא, אנחנו נפתור את הבעיה הזאת, תביא. בבקשה, רבותיי, מכון מאיר. ככה, כולם יודעים שזה מכון מאיר. והוא מציג להם את ה... מציג להם את התוכנית, ואגיד להם את יד אלוהי אשר היא טובה עליי. זה בעצם הייתה המטרה שלי מראש כשעליתי לכאן. ואף דברי המלך אשר אמר לי, ויאמרו נקום ובנינו ויחזקו ידיהם לטובה. אני מבקש שנשים לב אל הסדרי העדיפויות כאן. הרי פוליטיקאי מה היה עושה? קודם כל מראה את הסרט, הנה המלך נתן לי אישור, אחרי זה היה מציג את התוכנית הפרקטית, ובסוף אם היה נשאר זמן היה נתן איזה נאום... כן, הכבוד לאומי וכו' וכו'.
הרב?
כן. נוריד?
כן.
זהו.
תודה.
אז... אבל נחמיה לא פוליטיקאי, נחמיה הוא מנהיג. אז הוא קודם כל מתחיל מהאמירה העקרונית. לכו ונבנה את חומת ירושלים ולא נהיה עוד לחרפה. אני זוכר את, את השלט הזה, עשו אותו באחת הכניסות הראשונות לעיר דוד או משהו כזה שלמדתי שם. זה משלט ענק, הכניסה לעיר דוד, לכו ונראה, הפסוק הזה, הוא כך יפה. אחר כך הוא... כן? ו? בגלל שהוא לא עשה את עיר דוד, אני תמיד הבנתי בגלל שהוא בשער יפו, זה הרי פרוץ שם. כן? אז... אז זה דבר ראשון. דבר שני, הוא מספר להם, ויגיד להם יד אלוהי עלי טובה. מה המוטיבציה שלי? אומר, מהגלות. זה היה החלום שלי, לכן עליתי, לכן עזתי את הכל כדי לעשות את הדבר הזה. ובסוף, הוא מציג להם גם את אישורי המלך. זאת מנהיגות. הוא מצליח לעורר אותם. אני אומר, תראו, זה לא חוכמה, חוכמה כן, אבל זה לא חוכמה כשאתה נמצא בסיירת וזה, לעורר את האנשים. אבל 42 אלף איש האלו שכאן, אולי קצת יותר, דבועים וסחופים, עייפים, מרוטים, אחרי 13 שנים שהם אוכלים אותם מבחינה ביטחונית, וזה, שיבוא איזה מישהו ויתחיל לעורר אותם לאיזה מין פרויקט שיש פה, יש פה סיכון, אנחנו מיד נראה, הדבר הזה בכלל לא פשוט. הוא מצליח. מנהיגות. למה הוא פחד ש?
למה הוא פחד לספר את זה? למה הוא פחד מהגלפות?
כי הוא פחד ש...
יש החלטת מדינה.
הוא פחד שלא יהיה מי לעבוד, שהם ימרדו בו, הם לא ירצו, עזוב אותנו, מה אתה רוצה מאיתנו? תראה, אנחנו לא... למה משה רבנו, הקדוש ברוך הוא אומר, הולך תביא את ישראל למצרים, וחלק לא רוצים לצאת. תכניס אותם לארץ וחלק לא רוצים, הוא פחד שהם לא ירצו. לא, זה לא ברמה הזאת. צריך, דריה וגמר, תלך, זה מה שאתה רוצה. כן, אני אתן לך, אתה רוצה, תבנה. פרובינציה. זה לא, הוא לא מקבל פה איזה, הוא מקבל פה איזה גדוד. גדוד שמירה, אנחנו תכף נראה שהגדוד הזה. נכון, אבל אנחנו נראה בהמשך שהם לא בדיוק, הוא היה צריך לארגן את ההגנה בעצמו. והוא פחד שהם יברחו לו מתחת לידיים. היכולת לרכז את העם סביב משימה אחת היא לא פשוטה, וברגע שאתה מדליף את זה מוקדם מדי, אז אנשים יתפסו רגליים קרות ויברחו. מזה הוא חשש, אני חושב. עכשיו, בואו נסיים את הפרק. וישמע סנבלת החורני בטוביה העבד העמוני בגשם הערבי. הנה, ערבי, ממש כתוב במפורש. וילעיגו לנו ויבזו עלינו ויאמרו, מה הדבר הזה אשר אתם עושים? על המלך אתם מורדים? ואשיב אותם דבר ואומר להם, אלוהי השמיים הוא יצליח לנו ואנחנו עבדיו נקום ובנינו, ולכם אין חלק וצדקה וזיכרון בירושלים. וזה עוד מדרגה. כלומר, אם זרובבל אמר, אין לכם חלק בנחלה במקדש, שזה יחסית מובן, לא יכול להיות שהגויים... כן, לא לכם ולנו לבנות את בית אלוהינו, הגויים לא יכולים לבנות את המקדש, אבל אולי יהיה להם חלק במדינת ישראל, במדינה. בסדר, במקדש לא, בחלק הדתי לא. הרב הראשי צריך להיות יהודי, אבל הרמטכ"ל, האם במדינת ישראל יכול להיות רמטכ"ל דרוזי? מה אתם אומרים?
אה?
כן? מה? מבחינה עקרונית אני שואל. אני חושב שאם תשאלו את הדרוזים בעצמם, אתם יודעים שהדרוזים הם אכן, הם בעצם יגידו שלא. שלא.
הנה, אז לא כאן דרוזים. הרבי לסדה, אני קראה עם דבר שלנו.
נו. נו.
אסור שיהיה רמטכ"ל דתי. רמטכ"ל חייב להיות מישהו שכל העם מכיר בו. הוא לא מוכן לקבל שיהיה רמטכ"ל דתי.
כן? מה אתה אומר? טוב, בסדר, אני חושב שאני לא מסכים עם האמירה הזאת, אבל...
אוקיי, אבל יש פה נקודת מבט שהרבי צריך לבוא מהזרם המרכזי.
מהזרם המרכזי, נכון? נכון. אז...
או שאתה רואה את הדתיים כזרם
מרכזי. לא, טוב, בסדר, לא משנה, זה... נדבר על זה אחרי. אבל... אבל... אז... כן, כלומר, הדרוזים בעצמם, איך שאני, מה שאני, מה שהבנתי בהם, הדרוזים בעצמם מזהים את עצמם ככאלו שאמורים לגלות נאמנות לשלטון המרכזי. הם, כאילו, אנחנו נסייע, נעזור לכם, ולכן הם לא מסתבכים עם זה. תמיד אומרים, לא נעים, חייל דרוזי, נשאיר את התקווה, מה אתם מסתבכים? היה פעם זה חייל דרוזי אצלנו. מה הבעיה? מה הבעיה שלכם? זה מדינה של היחים, של היהודים. מה, אנחנו שמחים לעזור לכם? מה, זה, כאילו, נשאיר תקווה, בטח. זה, כאילו, לא נעים. כן, זה גם עכשיו היה עם המכתב של אופר וינטר, אז השר הביטחון אמר, צריך לזכור שיש חיילים, דרוזים וזה. מה? הדרוזים לא מבינים את הבעיה בכלל. מה הבעיה? ברור זה מדינה שלכם. מה זה מדינה דרוזית? מה זה הר הדרוזים שם בסוריה? זה פה, מדינה יהודית. אז לכן, כאמירה עקרונית, אין לכם חלק וצדקה וזיכרון, לא רק בבית המקדש, אלא גם במדינת ישראל. זאת אמירה עקרונית חשובה מאוד, שנחמיה מעורר אותה. תשימו לב, אבל... כן, כן, ברור, כן, כן, צודק, צודק, ראוי, ראוי להבדיל בזה. תשימו לב גם שהם לא עושים כלום, בניגוד לצרי יהודה ובנימין בתחילת הספר שעשו אקטים של התנגדות, כאן הם לא עושים כלום, כי זה נראה להם פשוט חסר סיכוי. כאילו, הם פשוט רק צוחקים ולועגים. מזכיר טיפה, בוא נאמר ככה, בקיצור, אנחנו נפגוש כאן, זאת השם כבר בשבוע הבא, את התעמולה הערבית במיטבה. תעמולה, גם הערבים יודעים היטב להפעיל את השופר התעמולה, וזה בעצם מה שהם עושים כאן. הרבה מאוד הפחדות, הרבה מאוד איומים, הרבה מאוד זלזול, הרבה מאוד בוז. אנחנו הגענו כבר לתל אביב, או בעד תל אביב, או בעד בעד תל אביב, וכל הדברים האלו, וכו' וכו'. הם לא עושים איזה משהו מעשי. ההצקות התמקדו כאן לא בפוליטיקה גבוהה כמו בהתחלה, כי כבר אי אפשר, הפוליטיקה כבר יש סרטיפיקטים, אלא או בניסיונות אלימים פה מקומיים, או בהפעלת תעמולה. מאוד מאוד מזכיר את תקופתנו, וזה בעצם מה שהם עושים כאן. וילעיגו לנו, ויבזו עלינו, ויאמרו מה הדבר הזה שאתם עושים, עליהם אתם מרדים, לא תצליחו אתם, אתה אומר?
מה
למה הוא לא אומר, אני שליח המלך, לא יודע, מה הוא אומר, הוא אומר בשם השם. לא אומר פרקטיקה, אני שליח המלך.
כן, כי לא על זה הוויכוח, אתה שליח המלך, פשוט לא תצליחו. מה אתם מנסים לעשות?
הם מורדים.
כן, אבל מה שהם אומרים, לא לנחמיה, אלא בעיקר לאלה שסביבו, תקשיבו. אין לכם סיכוי, אתם לא מספיק, אין לכם יכולת להרים את הדבר הזה.
למה?
להקים את החומה.
למה?
כי זה פרויקט אדיר. אין לכם סיכוי להקים אותה. גם אם תקימו, היא תהיה כזאת שתיפול אחרי יומיים. אז חבל לכם בכלל לנסות. אין לכם סיכוי להקים מדינה, יהודים. לא תצליחו בחיים להקים פה מדינה. זה בעצם האמירה שלהם, זאת בעצם התעמולה. אתם חלשים מדי, אתם מפורדים מדי, אתם קטנים מדי, אתם וכו' וכו'. תעמולה ערבית אינטנסיבית, שנועדה להחליש בעיקר אותנו פנימה. איך נחמיה יתגבר על כל הדברים? נראה בעזרת השם וישועתו בשבוע הבא. חזקו ויאמץ לבבכם. שמחתי לחזור, התגעגעתי אליכם.